סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת במדבר, זה שבת שפותחת את החומש, וגם בעזרת השם היא סמוכה ליום ירושלים, הבא עלינו לטובה. שבת מברכים חודש סיוון, זה שבת גדולה, זה פרשה מאוד מעניינת ומאוד מיוחדת, למרות שמה שאנחנו קוראים מפתח הפרשה, זה עניינים שיחסית, אסור לומר, כן, אבל אתה קורא אותם, אתה קצת שעמם. מניין, והשמות, ושמות בני ישראל עוד פעם, וכולם נכנסים לתוך המדבר, וזה מאוד חשוב לתורה לציין את זה, למרות שמפקד כבר עשו בפרשת פקודי, כמו שאנחנו זוכרים בחומש הקודם. חוזרים פה על השמות ועל המיקומים המדויקים של המחנות, מי עמד איפה ומי נע מתי, ואילו משפחות שייכות לאיזה שבט, וכל שבט המיקום המדויק שלו בתוך קבוצת השבטים אליה הוא שייך. ולכאורה זו שאלה, מה כל כך חשוב לתורה לציין שוב את המפקד הזה, לחזור בפסוקים רבים מאוד, גם על השמות, ערב טוב, גם על השמות של בני ישראל שנכנסו אל המדבר, שבאו אל המדבר, מה חשוב לתורה לציין את המקומים המדויקים, את הדגלים, את הדגלים. ובסך הכל המניינים הללו הם רוב הפרשה. פרשה לא קצרה, יש בפרשה הזו 159 פסוקים. זה לא קצר, אבל רוב הפסוקים עוסקים במניינים, כל מיני מניינים, כל מיני סדרים. וזה דווקא חשוב לתורה לציין כשעם ישראל מגיע אל המדבר. צריך להבין קודם כל מה זה המדבר הזה שאנחנו מדברים עליו. למה עם ישראל מגיע אל המדבר ולא מגיע לקבל תורה במקום הרבה יותר מפואר? נניח בגליל על הר תבור, או בגליל על הר מירון. מקום הרבה יותר יפה. או אפילו לירושלים, לאחד הערים. ירושלים, ערים סביב לה. שנוף, נסס כל הארץ. מקומות יפים. למה במקום שהוא, המדבר זה מקום הפקר. מקום הפקר. זה לא מקום יישוב. למה לקבל דווקא שם את התורה? מה פשר המסע הזה ביציאה ממצרים? וכמובן, כיוון שכל דבר עמוס בתורה, צריך לשאול למה פרשת במדבר יצאה סמוכה ליום ירושלים. או הפוך, למה יום ירושלים יצא סמוך לפרשת במדבר. שזו שאלה נוספת, לא יודע אם נגיע אליה במסגרת השיעור. יש לי 50 דקות, סייעתא דשמיא, אני משתדל לומר כמה שיותר, בצורה קולחת עד כמה שניתן. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. עם ישראל מגיע אל המדבר, ומשה רבנו עליו השלום במצוות הקדוש ברוך הוא מונה את עם ישראל לצבאותם. מונה אותם. ואלה שמות האנשים אשר עמדו איתכם לראובן, לשמעון, להיסחר, וכן על זו הדרך. יש מניין שמות, מניין משפחות, מניין שבטים, סדר השבטים ודגליהם. אז מטרת המדבר, מטרת ההוצאה של עם ישראל אל המדבר, היא כהוראה לדורות. בסופו של דבר גם אני צריך לחשוב היום מה זה אומר לי לצאת למדבר. התורה היא לא היסטוריה. התורה זה הוראות לחיים היום. אז מה זה אומר כשהתורה מצווה, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש. ויש פנייה לצאת אל המדבר. אתה רוצה להגיע בסופו של דבר לקבל תורה. איפה הם קיבלו תורה? במדבר סיני. אתה רוצה לקבל את התורה, בעזרת השם, בעוד ימים אנחנו מקבלים את התורה. אתה רוצה לקבל את התורה, אתה צריך לעבור במדבר. לכן סמוכה פרשת במדבר לראש חודש סיוון, שבו נתקבלה התורה. אז המדבר, כל אחד יודע וזוכר שהמדבר זה לשון מדבר. מדבר זה אותיות מדבר, מדבר. אנחנו צריכים, אם מדובר במדבר, צריכים לחשוב במושגים של
הדבר.
קודם כל לדבר. קודם כל לדבר. אדם שמגיע למעלת מדבר, או אם תרצו, אדם שמגיע למדבר, הוא צריך להיות שפל. המדבר הוא מקום שפל. המדבר הוא מקום נמוך. אם תזכרו, אז אנחנו קוראים פרשת במדבר בסמוך לאחר שקראנו את פרשת בחוקותיי, שהסיפה לפרשת בחוקותיי עוסק בערכך, בערך שנקבע לכל יהודי. באשר הוא, גבר, לאישה, לילד, לילדה, לבן, לבת, כן, זכר ונקבה. באופן כללי, אין ערך מסוים לאדם, או אין ערך מסוים שונה לאדם אם הוא במעמד כזה או במעמד אחר, יבדו חמים. אין ערך אחר או שונה לאדם אם הוא בעל מקצוע כזה או אחר, אלא ערך נקבע כביכול באופן שרירותי. כדי להבין את המושג של הערך, בלי להיכנס כרגע לסכומים, כמה זה, למה זה זכר 50 שקל ונקבה 30 שקל, בלי להיכנס לזה, יש לזה הסברים עמוקים מניים, באמת, והסברים יפהפיים, בשונה ממה שחושבים. זה לא שנקבה שווה פחות, ממש לא. ממש לא, זה הסברים עמוקים, אבל אין לנו את הפנאי עכשיו. אני רק רוצה להזכיר, דיברנו על ערך. ערך, אם אני מחפש ערך, אני צריך להגיע למקום שפל. למקום שפל זה לא מקום מגונה, אלא זה מקום נמוך בבחינת זה, שאני צריך להיות ענב. שפל וענב. לכן אם תסתכלו האותיות שמעל ערך, מעל עין פי, מעל רי שין, מעל חף למד, אותיות שפל. הערך נקבע במה שאדם מסוגל להנמיך את עצמו, להשפיל את עצמו. כי רק מי שמשפיל את עצמו עומד בעמדה של יכולת לקבל חוכמה. כמו שאנחנו יודעים, שto understand זה לעמוד מתחת. Understand, לעמוד מתחת. אם אני רוצה למזוג לקוס מים, אני צריך להעמיד את הכלי שבו ישנם המים מעל הקוס. אז הקוס צריכה להיות במקום נמוך. אם אני עושה כלי, להיות כלי לקבל תורה, אני צריך לעמוד במקום נמוך. אני צריך להיות במקום שהוא מדבר, שהוא שפל, שהוא ענב, שהוא נוח לקבל, שהוא מסוגל לקבל. מה הסימן הטוב ביותר לכך שאדם הגיע אל המקום הזה? זה שהוא למד לדבר. שהוא עכשיו בבחינת מדבר, רוח ממללה. לדבר זה לא היכולת להפיק צלילים מהפה, ואפילו לא היכולת להפיק צלילים עם סינטקס, עם איזה חיבור בין המילים. לדבר, הכוונה שאני בעמדה נפשית של לא עוד צעקות. לא עוד חס שלום כללות, לא עוד מילים מגונות, שהדיבור שלי עדין, שהדיבור שלי מחיה, שהדיבור שלי מפרה, שהדיבור שלי מעצים, זה נקרא מדבר. לדבר כמו שפה של חיות או בהמות, חוץ מכבוד הישבים פה לשייך בכם בכלל, זה, אני רק אומר, זה רמה אחת, לדבר בסינטקס, מסודר ומסוים כמו גוי, זה רמה שנייה, ויש רמה שעומדת מעל זה. הרמה שעומדת מעל זה, זה המדבר של יהודי. המדבר של יהודי, הרוח ממללה, זה לא רק אמצעי ליצירת קשר, אלא זה אמצעי לבריאת דברים. לכן כשאני מדבר, אני נושא דברים, וגם כאשר אני מחזיק משהו ביד, אני נושא דברים. כי מה שאני מחזיק ביד, הדברים שאני מחזיק ביד, זה דברים שנוצרו, נבראו ונעשו בדיבור שלי. כמו שחפצים נעשו בחפץ שלי, ברצון שלי, סוף מעשה במחשבה תחילה, כך דברים נבראו בדיבורים שלי, בדברים שלי. לכן, רצון זה גם גימטריה השורש של רצון, ריש צדיק, זה שורש הרצון, זה גימטריה ערך. על פי מה נקבע ערך האדם? על פי הרץ שלו, הרצון שלו, לאן הוא רץ? אדם רץ להיכן שליבו חפץ, כן? איפה הרצון שלו מונח? ואיך הוא מסוגל להביע את הרצון הנכון, העדין, המחיה, המעצים, בדיבור שהוא דיבור מפרגן, דיבור מעצים, דיבור מחיה, דיבור עדין. אוקיי? זה רמת המדבר. בשום פנים ואופן לדבר, לדבר נכון, זה לא לדבר בגובה העיניים כמו שהעולם מבין את זה. העולם מבין לדבר בגובה העיניים זה להנמיך את רמת הדיבור לגובה של מי שאתה מדבר איתו. דהיינו, אם מי שאתה מדבר איתו מדבר בשפה נמוכה, אתה מדבר איתו בשפה נמוכה. אפילו עם ילד, זה לא דבר נכון לעשות. אתה לא מדבר עם ילד בשפה נמוכה, כי אתה מנמיך את הדיבור כדי לדבר בגובה העיניים שלו. אתה מדבר בגובה העיניים, זה, הכוונה זה שאתה מדבר דיבור לא מתנשא. אתה לא מתנשא עליו. אבל אתה בהחלט יכול לדבר בגובה העיניים אם אתה מרים את הילד לגובה העיניים שלך. זו גם אפשרות. העולם לא מדבר בצורה כזו, אלא מדברים ממילה בו בו בו, גו גו גו, כל מיני ביטויים וכל מיני הגיות, כאילו שהילד הוא טמבל קטן, שהולך להיות טמבל גדול, אבל בינתיים הוא טמבל קטן, אז אפשר רק גו גו גו, או או או, מו מו מו, כל מיני דברים כאלה, שזה זילות, זילות של הנשמה שנמצאת אצל הילד הזה. זה פשוט לזלזל. דיבור בגובה העיניים זה תרים את הילד לגובה העיניים שלך, ותדבר דיבור שהוא מעצים, שהוא מחזק, שהוא מפרה, שהוא מצמיח, שהוא מפרגן, שהוא דיבור נקי, שהוא דיבור עדין, ושהוא דיבור שבסופו של דבר הדברים יוצרים דברים בנפש הילד. זו הכוונה. לכן, כאשר אנחנו מתבוננים במדבר, אנחנו מסוגלים למצוא במדבר אפיונים שמיוחדים רק למדבר, לרוח הממללה, וזה שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו קוראים מדבר, ואני עושה סימן, לא שומעים את זה בהקלטה, זה במרכאות, של מי שמסוגל לתקשר. לתקשר זה אנחנו משתמשים בזה, לשוחח. כן? מי שמסוגל לשוחח זה לאו דווקא יהודי, אבל מי שמסוגל לדבר, דהיינו, להדביר מלמעלה למטה, כמו וידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו, זה להוריד מלמעלה למטה, זה יהודי. יהודי מסוגל לקחת דברים עליוניים ולהמשיך אותם פה עד שהם נעשים דברים באופן ממשי. זה נקרא להדביר, להוריד מלמעלה למטה. כשאני מדביר, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מכת, אז אני מוריד לו מכה מלמעלה למטה. זה נקרא הדברה. דיבור שהוא דיבור נכון, מדביר, אם זה ויכוח למשל, מדביר באופן כזה, לא שהוא הורג. זאת אומרת, פרשנות לא נכונה בלשון בעברית בת זמננו, אלא במובן הזה שהוא ממשיך מלמעלה למטה אל מי שאתה מדבר אליו, דעת. ובאמצעות הדעת שאתה מעביר אליו ומוריד אליו, אתה מסוגל לשכנע אותו לוותר על העמדה שלו. זה נקרא להדביר בוויכוח. בהבדל מזה להאמיר ויומר, להאמיר זה לעלות מלמטה למעלה, אל אמיר העץ, אל ראש העץ. אני לוקח דיבור או מישהו שנמצא במקום נמוך, ואני מעלה אותו באמצעות האמירות שלי כלפי מעלה. או אני עושה מה שנקרא בלשון המקובלים, העלאת מן יחד איתו. אני מעלה מלמטה למעלה. זה נקרא אמירה. הכוח הזה של הדיבור הוא כוח חזק מאוד. אחד הכוחות הכי חזקים שניתנו ליהודי. לכן היהודים נקראו מאז ומתמיד, אצל כל אומות העולם, המדברים. משה רבינו עליו השלום נקרא דברם של ישראל. מנהיג נקרא דבר. זה שהדיבור שלו הוא הדיבור הגבוה ביותר. באיזה מובן הגבוה ביותר? לא רק שהוא מדבר במילים גבוהות, אלא מחמת מה שהוא יכול להמשיך מלמעלה כלפי מטה בצורה הטובה ביותר. ומי שעומד כלפי מטה זה העם שמקבל את הדברים של הדבר, של המנהיג, מלמעלה למטה. אוקיי? זה כוח עצום. הכוח החזק הזה יש לו שני כיוונים, כמו כל כוח חזק, כמו תרופה חזקה. מצד אחד זה יכול לרפא. זה כוח שיכול להוסיף חיות, להוסיף חיים, מצד שני, זה כוח שיכול לקלקל בצורה דרמטית. לכן יש לדיבורים משמעות כל כך גדולה. אדם יכול, חיים ומוות ביד הלשון. אתה מוציא משהו מהפה, וזה גורם לתקלות חמורות ביותר, שסופה מי ישורן. בין אם זה בלשון הרע, בין אם זה יוצאה דיבה, בין אם זה ברשילות, בין אם זה בכל דבר, אבל בין אם זה בוויכוח כשאמירות לא נכונות נאמרות, בצורה לא עדינה, כי אדם שמתבקר ואומר מילים לא יפות או לא טובות או לא נכונות, זה אדם שבאותו רגע הוא גאוותן בלתי רגיל. בלתי רגיל. אם הוא היה במצב של שפל, של מדבר, אולי הוא מוציא את המילים האלה מהפה. הוא נמצא בעמדה שהוא רוצה לתפוס שליטה, ולכן כדי לתפוס שליטה הוא או מרים את הקול, או צועק, או אומר מילים קשות כדי לפגוע באחר ולהנמיך אותו, ושהוא יעמוד במקום הגבוה. אם הוא היה בעמדה של ענב, של שפל, של מדבר נכון, רוח ממללה, אז הדברים שלו היו עדינים. הדברים שלו היו בבחינת לנסות לתת חיים. הם היו לנסות להדביר במובן הזה שאני ממשיך דעת מלמעלה למטה. לא בדיבור מתנשא, אלא בדיוק בדיבור בגובה העיניים, כמו שדיברנו קודם. שאני לא מנסה לרדת אל מי שאני מדבר איתו, אלא מנסה להעלות את מי שאני מדבר איתו אל הגובה שלי. אל מה שאני חושב שזה הדבר הנכון, לא כי אני זה אני, אלא כי אני בטל להשם. זה לא מחשבה מודעת. זה מחשבה, זה צורת ביטוי וצורת חיים וצורת הבנה שדורשת אימון בלתי פוסק. יום יום באיך מדברים. וכשאני מדבר, מה יוצא לי מהפה? לפעמים אנחנו עושים זה בפוסט מורטום. דיברת? זה מעלה. זה לא המעלה הכי גבוהה. המעלה הכי גבוהה זה אל תוציא מהפה מה שאתה לא רוצה אחר כך להתחרט עליו, או מה שאתה יכול להתחרט עליו. אבל יש מעלה גבוהה גם במה שאדם הוציא מהפה, זה דיבור מקולקל, והוא תופס את עצמו בביקורת, בגבולות. הוא תופס את עצמו ואומר, דיברתי לא נכון, אני אתקן. אני אנסה לתקן. והתיקון של דיבור לא נכון נעשה בדיבור נכון. זה נקרא לפייס את חברו. אדם דיבר לא יפה לאשתו, זה קורה? קורה. אישה לא דיברה יפה לבעלה, זה קורה? קורה. לא קורה. זה קורה. אבל זה קרה. אתה לא מתאבן. אתה לא אומר, טוב, מה שהיה היה. כן, אז אמר, אז אמרתי, יאללה, שתתגבר על זה. לא. אתה באותה מידה שיכולת לקלקל, עם אותו כוח, אתה יכול לתקן. אתה בא לפייס. מתפייס עם חברו, זה, 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 זה א' ב'. המדבר, כן, חלק מזה זה לבקש סליחה, נכון? לבקש סליחה זה להתנקות, להתנקות מהדיבור המקולקל. לכן סלח זה גימטריה צח, צח, להצטחצח. אתה מצחצח, מתנקה מהדיבור הלא נכון. זה נקרא לבקש סליחה. נכינו, נכון? אז זה מה שהקדמתי, אמרתי, זה אימון, אימון. זה להתאמן בזה. זה להתאמן עם זה כשאתה רגוע, ולהתאמן עם זה כשאתה פחות רגוע, ולהתאמן עם זה גם כשאתה חס שלא מגיע לו עלינו, כן? לכעס. זה אימון. לפעמים נכשלים באימון. לא קרה אסון, אפשר לתקן, בדיבור מתוקן. אז המדבר הוא המקום השפל הזה שאליו אנחנו צריכים לשאוף, במובן הזה שאנחנו צריכים להנמיך את עצמנו, וממילא הדיבור שלנו יהיה דיבור אחר. והמדבר הוא מקום שמאופיין במה שכשמגיעים אליו, הרצון הוא, המדבר פושט ממך את הבגדים, הוא פושט ממך את התחפושות, הוא פושט ממך, המדבר כמדבר, מקום חם, קיצוני, עוקר מאוד בלילה וחם מאוד ביום, שמש קופחת, אתה לא יכול להישאר עם התחפושות ועם הבגדים. אתה במדבר הופך להיות אדם פשוט. לא אדם פשוט במובן של סימפל, אלא אדם פשוט במובן שאתה פושט את התחפושות. לכן אדם שפושט את התחפושות שלו, את הבגדים מלשון בוגד, את המעיל מלשון מעילה, הוא יכול להיות שופט נוח יותר לעצמו. זה אותם אותיות, שופט פשוט פושט. הוא יכול להיות שופט יותר טוב לעצמו. ואז אם הוא עשה, אם הוא חטא בדיבור מקולקל, או בכעס, שאמרנו זה ביטוי לגאווה, אז אם הוא במקום הזה שנקרא מדבר, שזה מקום הפקר, מקום שפל, הוא יכול לשפוט את עצמו, להיות שופט לעצמו, בצורה יותר מתוקנת, בצורה יותר טובה. זה גם שאלה של אימון. לא נעשים שופט ביום, גם לא שופט בית משפט פה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל ודאי שאדם לא נעשה שופט של אמת לעצמו ביום. גם לא ביומיים, ולפעמים זה לייפטיים, כן? זה עבודת חיים. זה משהו שעובדים עליו כל החיים. אבל תארו לעצמכם אדם שעובד על עצמו כל החיים, לא מגיע לתוצאה הסופית של שופט בבגץ, אבל הוא עובד על זה. הוא כל הזמן מתאמן על זה. זה אדם שמעלתו, מי יישאר? מי יכול להישאר בכלל מעלתו של אדם כזה? באיזה גובה רוחני, לאיזה גובה רוחני הוא יכול להגיע? הוא כל הזמן נמצא במקום שהוא שוקל את המילים. כל הזמן. אתה תתפוס אותו הרבה פעמים במקום של סייג לחוכמה, שתיקה. הרבה פעמים. כי הוא לא יוציא מהפה מה שלא צריך. זה חלק מדיבור גבוה. אם יש לי כוח בפה, אני צריך לזהר עם הכוח הזה. כי הכוח הזה כמו שהוא יכול לתקן, הוא יכול לא לתקן, לקלקל. אז אני נזהר. סייג לחוכמה שתיקה, אני כבר עולה למקום שגדר לחוכמה, וגדר היא מעל החוכמה. את הגדר למעקה, את המעקה אתה שם מעל הגג. כן? זה מעל הגג. אז אם יש סייג לחוכמה שתיקה, אז מעלת השתיקה היא גבוהה ממעלת החוכמה אפילו. עד כדי כך, כמו שדיברנו, שהקדוש ברוך הוא אומר גם למשה, גם לרבי עקיבא, שזה צמתים של הנחלת תורה לעם ישראל, משה רבנו התורה שבכתב ורבי עקיבא התורה שבעל פה, הוא אומר להם שתוק כך עלה במחשבה. שתוק כך עלה במחשבה. זאת אומרת, המקום הגבוה ביותר זה השתוק. וכך אפשר למצוא אצל רבותינו, אצל רבי נחמן, תורה רבה. מה? נכון. אבל זה בדיוק העניין, שהוא אומר, השתוק זה דמימה, זה תקבל, זה קודם כל. כשאדם שותק, מה הוא עושה? הוא מגלה את כל כוח הגבורה שלו. כל כוח הגבורה זה כשאדם שותק. אדם אמר לו משהו עכשיו, הוא נפגע, הוא רוצה להגיב. מאיפה המקום של התגובה? המקום של התגובה זה רצון לקבל לעצמו. זה בחינה של גאווה. מה קורה שהוא שותק? הוא כובש את יצרו. הוא כובש את יצרו. במקום הזה אפשר לעלות במחשבה. זה אפרופו. מתי אתה יכול לעלות במחשבה? רק כשאתה כובש. רק כשאתה כובש.
גם הספיקה צריכה לבוא מתוך שפלות. יש ספיקה של
זעם. כן, זה צריך להיזהר מזה.
של התנשאות.
נכון. ספיקה של זעם בהתנשאות היא אלימות. זה כשאדם אילם. כשאדם אילם, כשהוא שותק מתוך זעם והתנשאות, אז אילם זאת להיות אלים. הוא נעשה אלים. עצם השתיקה היא אלימות, בוודאי כלפי אישה. עצם השתיקה היא ממש אלימות. וכשהיא נעשית בצורה אכזרית, זה אלימות קשה ממש. לא פחות מאלימות פיזית. לא פחות מאלימות פיזית. צריך להיזהר מזה. היא מבטאת אילמות. אני לא מסוגל להביע את עצמי, אני לא מסוגל לקחת את הדברים למקום הראוי שלהם, אני לא מסוגל להיות מדבר, אני לא מסוגל להיות שפל, אני איבדתי את הערך, איבדתי את הערך, אמרנו ערך מתחת מעליו אותיות שפל, איבדתי את הערך, כדי להקנות לעצמי ערך, אני עכשיו שותק בזעם, שיבואו לדבר איתי. כן? זה דבר לא חיובי. דבר שלילי. אז כוח דיבור מתוקן, דיבור של אמת, דיבור של פרגון, בעיקר פרגון לזולת כמובן, וכוח של ענווה, כוח של שפלות, וכל זה נמצא במדבר או במדבר, זה אותם אותיות, ושתי הבחינות האלה מאפשרות גם לאדם להיות חלק מעם ישראל, מהכוח הזה שנקרא עם ישראל, וגם כמובן אם שם כיסא מהמדבר. וכמובן מאפשרות לעם שלנו להתאחד, אז ואיחד ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, זה לא בכדי, כל אחד יודע שאומות העולם והגלות של עם ישראל בין אומות העולם נקראת, אומות העולם נקראים מדבר העמים. ככה הם נקראים. אומות העולם נקראים מדבר העמים. שעם ישראל היה בגלות, זה נקרא שעם ישראל היה במדבר העמים. עכשיו, כל אחד מכיר את התופעה המדהימה שאדם יכול להיות שיהיה לו שכן מרחק שתי בתים ממנו. אני עושה את הרב, זה לא נכון, אבל לא חושב, אין לי את זה, אבל שרש ברחק שתי בתים שאפילו שלום שלום בבוקר בקושי אומרים. כן, מקסימום נידים את הראש, עושים ככה, עושים ככה עם היד או משהו כזה. אבל אם אתה תהיה במדבר העמים, ופתאום באיזה סיור ב... לא רחוק, בסדר? בפריז. לא רחוק, לא מדבר סין, לא מדבר עכשיו בסהרה. סתם במדבר העמים, במקום יישוב, פריז. פתאום אתה רואה את השכן שלך מרחק שתי בלוקים, איזה חברות, איזה קרבה, איזה מה נשמע, אלן, מה אתם עושים פה, מה אתה עושה פה, פרטק. תוך שניות ננסה את חברות. זאת אומרת, המדבר יוצר קרבה. המדבר מקרב. המדבר מקרב. כי המדבר פושט ממך את התחפושות. אתה כבר לא צריך להחזיק מצרך. גם מדבר העמים. חלק ממה ששמר על עם ישראל, בזמן שאין בית מקדש, זה העובדה שהם היו במדבר. עם ישראל היה במדבר. המדבר, אם מצרים זה הרחם של עם ישראל, שממנו עם ישראל יוצא, כן? כמו שכתוב, הוצאתי גוי מקרב גוי. קרב זה המעל, זה הפנים. אז עם ישראל יצא גוי מקרב גוי. גוי זה לשון גבייה, גוף. אז עם ישראל יצא כמו גוף שיוצא מקרב, מהקרביים של גוף אחר. מי הגוף שמוציא החוצה גוף אחר? אישה שיולדת ילד. אז המדבר זה גיל הינקות של עם ישראל. הגיל שבו עם ישראל לומד לדבר. כמו תינוק שגדל, גדל, גדל ולומד לדבר. ומהרגע שהגיע לגיל שלוש ויודע לדבר, אז הוא קיבל דעת, נכון? זה אפרופו חלק לגיל שלוש, ואפרופו מאמר הגמרא, שתינוק שיודע לאכול חיטה, יודע גם כבר לדבר. חיטה גימטריה 22, כמו כף בית אותיות השפה העברית, וזה מלמד שהתינוק כבר יודע לדבר, משום שהוא קיבל דעת. אז דיבור הוא ביטוי, דיבור הוא ביטוי לדעת. אז יש לנו מהלך שאנחנו נמצאים בתוכו, קוראים את פרשת במדבר בשלהי ספירת העומר. ימי ספירת העומר זה תהליך ההתפתחות הרוחנית של כל אדם ושל כולנו כעם. משום, כעם, משום שכשיצאנו ממצרים ספרנו שבעה שבועות והגענו למעמד הר סיני ביום החמישים. וההתפתחות הרוחנית שלנו של כל אדם באופן פרטי זה במה שהאדם עובד על המידות שלו במשך שבעה שבועות עד היום שבו הוא מקבל את התורה, מקבל את התורה החדשה. סוף ימי הספירה, שבוע אחרון של ספירת העומר, הוא כולו במלכות. אנחנו עכשיו בשבוע החמיש, סופרים את השבוע השישי, שהוא ביסוד. אני לא אומר את הספירה של היום כי עוד לא התפללנו ערבית, אבל השבוע הבא, הוא יהיה השבוע שכולו במלכות. כולו במלכות. דהיינו, הרעיון של דרך ושל התפתחות רוחנית בסופו של דבר, הרעיון הזה הוא רעיון טוב ושייך להתאמץ בשבילו, רק אם בסוף אתה מגיע למלכות. אתה הופך להיות מלך על הפה, מלך על הדיבור. דיבור מבטא דעת. דעת. פעם אמרתי לכם, אני לא יכול להרחיב עכשיו, נחילה, ואמרתי לכם שיש שתי שיטות לספור, אתה אומר, שתי שיטות על פיסוד. שיטה אחת זה כמו שאנחנו סופרים. כל שבוע, בשבוע של החסד, אתה סופר חסד בחסד, גבורה דחסד וכולי, עד מלכות דחסד. בשבוע של הגבורה, חסד דגבורה, גבורה דגבורה, תפארת דגבורה וכולי, עד מלכות דגבורה. יש שיטה אחת. יש שיטה אחת שסופרים בצורה שונה לגמרי. חוכמה, בינה ודעת, ובדעת יש היי גבורות והיי חסדים. כל העניין זה בכלל בחבד, לא בעולם כמו שאנחנו מכירים אותו. לא ניכנס לזה עכשיו. אנחנו יודעים רק שהתוצאה צריכה להוביל לאהבה ולאחדות. זאת אומרת, זה התוצאה של המדבר, והתוצאה של המדבר, והתוצאה של ההתפתחות הרוחנית של הדרך שאנחנו עושים. כדי להגיע למעמד הר סיני, צריך להגיע בסופו של דבר לאהבה ולאחדות. זאת אומרת, אם יש משהו בתיקון המידות שאדם עושה, ושזה גורם לו להתרחקות, או להיפרדות, או לכל דבר שהוא לא מבטא אחדות ואהבה, ואני אגיד לכם יותר מזה, אחדות, אהבה וחיבה. חיבה זה יותר מאהבה. חיבה זה אהבה עם מחויבות. זה חיבה. חיבה זה אהבה עם מחויבות. אהבה בלי מחויבות זה דבר גבוה מאוד. אבל זה לא הדבר הכי גבוה. אהבה צריכה לבוא עם מחויבות. כשעם ישראל מתחיל לשוב לארצו, אז התנועה שגילתה אהבה עם מחויבות נקראה חיבת ציון. חיבה, לא אהבת ציון. חיבת ציון. כי אהבה, אתה יכול לאהוב את ציון, ואתה יכול לאהוב את עם ישראל, אתה יכול לאהוב את ארץ ישראל, ואתה יכול להמשיך לגור בגולה, שם ירחם ויציל. שזה בלתי ניתן לתיאור. לגור בגולה, שישנה אפשרות לעלות לארץ, לארץ ישראל, זה דבר חמור וחריף מעין כמותו. אני לא ארחיב עכשיו, אולי בהזדמנות אחרת לקראת יום ירושלים יותר, נרחיב בדבר הזה. אם רואים מה כתוב בספרים, משתוממים. לא יודע איך נשאר יהודי אחד בחוץ לארץ. לא יודע. לא מבין את זה. בכל אופן, הגמרא בשבת למד א', בהקשר לאהבה, מדברת על מקרה מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מפורסם, שבו בא נוכרי אחד, שבא לפני שמי, אמר לו גיירני, על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גייר אותו, אמר לו, איך גייר אותו? אמר לו, דעלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, ואיתך פירושה הוא זיל גמור. מה כוונת הדברים? מה מונח פה? אז אותו נוכרי, בלי להיכנס עכשיו לסודות הקבלה, נוכרי בפיסות זה פר דינים, זה נוכרי גימטריה 280, זה פר דינים. אז לא, בלי להיכנס לזה כרגע, אני לא רוצה להיכנס לזה, רק נאמר כך, בא נוכרי, שהוא לצורך העניין, נגיד, בתפיסת עולם נוצרית כזו, והוא אומר, תן לי לדלג על רגל אחת, אני רוצה לעמוד על רגל אחת, לעשות דילוג, על רגל אחת אי אפשר ללכת, אין פסיעות, עקב בצד אגודל. יש רק רגל אחת, יש דילוגים, פיצות, על רגל אחת. אומר לו, גיירני על מנת שאני עומד על רגל אחת. מה הכוונה בגיירני על מנת שאני עומד רגל אחת? הכוונה היא שאני רוצה להגיע מהר אל, 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 אל המקום הגבוה ביותר. מהר אל המקום הגבוה. כמו מה? כמו פסח, נכון? בפסח קיבלנו בחג עצמו התארות הדלעלה. בבת אחת מלמעלה השפיעו עלינו כל השפע שבעולם. יפה מאוד. אז מה? נו, בצאת החג זה מיד ניטל מאיתנו. אבל נשאר הרשימו. ועכשיו, שבעה שבועות, אנחנו רוצים להשיג את אותה הערה שהתגלתה אלינו בפסח, וכל הזמן שלנו בזיכרון את הרשימו של ליל הסדר. אבל הליל הסדר נקרא בדילוגו, פסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל. פסח, פסיחה, זה לא צעידה, זה לא צעד בשתי רגליים. פסיחה זה דילוג. כמו שכתוב בשיר השירים, ודילוגו, ודגלו עליי אהבה, אומרים חז"ל במדרש שוחר טוב, אל תקרא דגלו, אלא דילוגו. דילוגו. איך מדלגים? רגל אחת. מה רוצה הגוי? כמו בנוצרים, זאת עבודת של אהבה. כן, פעם אחת אני קופץ מצווה אחת, שלום, אני במקום הכי גבוה, יהודי כשר. ועל כן, איך הלל נפטר ממנו? הלל דוחפו באמת הבניין שבידו. שמאי. שמאי זה דין. שמאי כולו דין. שמאי ששמותים זה דין. שמותים. מה הוא עושה דוחפו באמת הבניין? הוא אומר לו, אין דבר כזה דילוגו. אתה צריך לבנות בניין. לבנה, עקב בצד אגודל, לבנה, ככה בונים בניין, אתה לא יכול להתחיל מהגג. אז במה הוא דוחף אותו? באמת הבניין, או אם תרצו, באמת הבניין. יש אמת בבניין. בניין, כשאתה בונה לבנה, יש בו אמת. שום דבר לא עומד באיזה צורה אלא זה יציב, זה כמו האמת. האמת זה דבר יציב, האמת זה א' של תחילת אותיות השפה העברית, ת' של סוף אותיות השפה העברית, ומם של אמצע אותיות השפה העברית. זה אמת. מה עושה הלל? הלל אומר לו, לא קרה שום דבר. אין בעיה, אתה רוצה רגל אחת, קח רגל אחת. מה דסני עלך לחברך לא תעביד, והיא תחזיר גמור. אומר לו למעשה, ואהבת לרעך כמוך. ברגע שהלל, הלל זה גימטריה כלי, כלי. ברגע שהכלי של הלל, שכל כולו אהבה, כמו שגמרא, שלא הקראתי לכם, באותו דף, מספרת על אותו נוכרי, על אותם שניים שהתערבו, מי יצליח להרגיז את הלל וכו', והלל מגלה אהבה אינסופית שם. אהבה אינסופית, ולא מתרגז, ולא כועס, אלא הוא שפל, הוא מדבר, הוא מדבר בצורה עדינה, בצורה מאוד מאוד הפוכה מהתנשאות, כן? אז אומר לו, ואהבת לרעך כמוך, ברגע שאתה תרכוש את מידת האהבה, זה התערותא דלילא, זה דילוג. אבל באותו רגע, גם אם לא תישאר בה, מה יישאר לך? רשימו. כמו בפסח. יישאר לך רשימו, עכשיו לך תעבוד על זה. ואידך פירושה, זיל גמור. לך תלמד. זיל גמור זה לך תלמד. זה הכוונה. גמרא זה ללמוד. ככה לומדים. אז אני אחסוך מכם דברי הבני שכר, למרות שזה דבר מאוד מאוד יפה, כי אני רוצה להגיע, בזמן הקצר שעוד נותר לרשותנו, אני רוצה להגיע אל יום ירושלים, הקשר שלו פרשת במדבר. קשר מאוד מאוד יפה. אז רק אם הבנו את הרעיון, מדבר, מקום השפל, מקום היצירת ערך, כשאדם פשוט ופושט את התחפושות שלו, את הבגדים, את המעילים, הוא לא מחפש, הוא מברר את הרצון שלו, לאן הוא רוצה להגיע, מתוך בירור הרצון, הוא יוצר ערך, מתוך ענווה, מתוך שפלות, הוא מתקן את הדיבור, הוא הופך את הדיבור לכזה שהוא מעצים, שהוא מחיה, שהוא מאחד ושהוא מייצר אהבה. ואהבה הזו, גם אם היא לא מושגת ביום אחד, אלא היא תהליך והתפתחות רוחנית, היא בסופו של דבר תגיע, ובתנאי שאדם מקפיד כל הזמן שכל מה שהוא עושה, עבודה רוחנית וכו', היא לא מפרידה ולא מרחיקה ולא מייצרת הפוך מאהבה, כן? אלא היא מייצרת אהבה, אהבה היא מחויבות, אהבה מחויבות של מחויבות לקשר, אהבה של מחויבות לערכים, אהבה של מחויבות לקדוש ברוך הוא וכל סבל. זה תחילו, רחימו, רחימו, תחילו. אהבה ויראה, יראה ואהבה. אהבה זה אותו רגש גדול שמגיע למעשה אינסופי, והרחימו, והדחילו זה להכניס את הרגש הזה לתוך גבולות, לתוך מסגרות, בדיוק כמו שעם ישראל נמצא במניין, עם שבטים, עם דגלים, עם סדר, עם הופעה מאוד מאוד מסוימת. אבל עיקר מה שעם ישראל נמצא בהופעה הזו, היא כדי לומר לנו, לכל אחד ואחת מאיתנו, דע לך, יש לך מקום מסוים בעולם. והמקום המסוים הזה בעולם הוא לא נקבע במקרה ולא שרירותית. אלא זה השליחות שלך בעולם, ואותה אתה צריך לעשות במקום שלך. אתה לא יכול להיות שמעון ולעשות עבודה במקום שנמצא יהודך. אתה לא יכול להיות גד ולעשות את העבודה במקום שנמצא שבט אחר, לוי. אתה חייב להיות במקום שלך, והמקום שבו אתה נקרא לעשות את העבודה, גם עבודת המידות, העבודה האישית שלך בעולם, התיקון האישי שלך בעולם, אבל גם התיקון שלך בתוך המסגרת שנקראת עם ישראל, זה המקום המיוחד שבו אתה נמצא. כמו שנולדת להורים המסוימים, וכמו שגדלת, וכמו שקרה לך, וכמו שעשית, וכמו שהתאמצת, וכמו שזה, עם הכישרונות והיכולות המיוחדות שלך ושלך, שאין כדוגמתם, לא היה כדוגמתם, ולא יהיה. דיינו, כל אחד מאיתנו חשוב כמו משה רבנו, לא פחות. ואלמלא נחסר, חס ושלום, אם היה קורה, שהיה נחסר אחד מאיתנו פה עכשיו, כביכול, זה היה, כן? זה לא היה עולם. לא היה עולם. אלא לכל אחד שהגיע הנה, זה הגיע כי זה רצון הבורא. והעולם לא יכול להתקיים בלעדיו. לא יכול להתקיים בלעדיו. זה הרעיון של דגל במקום מסוים. דלך, במקום שאתה נמצא שם, תעשה את העבודה. אל תחפש להיות במקום של החבר שלך, אל תחפש להיות במקום אחר. במקום שאתה נמצא, זה הרבה פעמים קורה, לא לכם, צדיקים, אבל זה הרבה פעמים קורה, אני שומע את זה הרבה פעמים. אם היו לי הדה, דה, 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 אז הייתי ככה וככה וככה וככה. אבל אתה לא, לא ביקשו לך להיות שם. לא ביקשו לך להיות בדגל הזה. לא עם הדגל הזה, ולא עם הערכים האלה, ולא עם הכישרונות האלה, ולא עם היכולות האלה. קיבלת ארגז כלים מסוים, עם ארגז הכלים הזה אתה צריך להיות הטוב ביותר. מה זה טוב? התורה מגדירה מה זה טוב. המצוות מגדירות מה זה טוב. זה ולא שום דבר אחר. מה הדרך לאושר? זה להיות בדגל שלי, במקום שלי, בשבט שלי, זה ולהיות הטוב ביותר במה שאני עושה. בתוך המשפחה הספציפית שלי. לכן התורה תורחת לפרט את המשפחות ואת השמות ואת הדגלים ואת השבטים ואת סדר המסעות בצורה כל כך מפורטת וארוכה. אפשר לקצר את זה לחצי עמוד, ואפילו פחות, את הכל. אבל התורה מפרטת. דע לך, יש את התנאים המסוימים שלך. אז מה הקשר ליום ירושלים? הקשר הוא שאם פותחים את הזוהר הקדוש על הפרשה שלנו, על המילים איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, אומר רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, אומר, שמחו את ירושלים וגומר. מה הקשר? בגין דחד ולה השתכח אלא בזימנה וישראל קיימי בער הקדישה. אין שמחה נמצאת אלא בזמן שעם ישראל נמצא בארץ הקדושה. ותמה נתחברת איתתה בבעלה, והוא ממשיך פה עכשיו בעוד תשבחות, יהודי שלא נמצא בארץ ישראל לא יכול להיות בשמחה. זה מילים, עזור לא משתמש הרבה במילה אסור. הוא אומר פה, בזימנה דישראל לא השתכחו בהר הקדישה, בזמן שהעם ישראל לא נמצא בארץ הקדושה, אסיר ללברנש למחדה ולהרזה לחדה. אסור לו לשמוח, ואסור לו להראות שמחה. איך אפשר להיות בחוץ לארץ? אדם לא יכול לחיות בשמחה. איך אפשר? טוב, אז מה הקשר לירושלים? אומר ספר הליקוטים לרבי משה דוד ואלי, בחלק א', הוא אומר ככה, כבר אמרנו במקום אחר, סוד הקוף רש, האותיות קוף ורש, של שקר, במילה שקר שין קוף רש, הוא עכשיו דן במה זה קוף ורש, שהוא רמז אל קונסטנטינטה, קוף, קונסטנטינטה, זה אם תרצו, קונסטנטינטה זה המוסלמים, ורומא, רומא רש, אז יש לך קוף ורש, רומא זה כמובן הנוצרים, שהם ראשי תיבות קוף רש, והשין, מה זה השין של שקר? השין של שקר הוא השין של שלם, רזה בירושלים. זה הסוד של ירושלים. אות אמת, המעמיד את השקר עד בא איתו. והנה רומא וקוסטנטינטה, הם סוד הבית קליפות, שתי הקליפות של שור וחמור, שאם היו מתחברות זו עם זו, היו מחריבות את העולם. לכן מה כתיב באון לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. לא מסביר עכשיו את זה, פעם דנו בזה, דיברנו על זה, אני רק מקריא את זה. כדי שהקוף וריש של שקר יעמוד בקרתו ולא יתגבר בחום ההתחברות חס וחלילה, כנגד משלחי רגל השור והחמור. וזו סוד מה שכתוב בדניאל, והוא מביא פה איזשהו פסוק מדניאל. אבל, ואז הוא אומר ככה, אינם יכולים להתחבר זה עם זה לטעם הנזכר, והשם יתברך נתן תמיד קטטה ביניהם לטוב העולם. תמיד היא תהיה קטטה בין טורקיה, קונסטנטינטה ורומא, בין האסלאם והנצרות, לטוב העולם, ושיהיה טוב בעולם. ואם לפעמים יש שלום ביניהם, זה למראה עיניהם בלבד, והוא שלום לרחוק. אל תאמין בשלום בין נוצרים למוסלמים. ולא ישלימו לגמרי, כי אם כאשר יתוקנו באחרית הימים, ורזה דשולמית תהיה מושלת עליהם לתת את ישועתה עד קצה הארץ, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים השם הלך. מתי הם יוכלו להתחבר ולא להזיק לעולם? שיהיה בעם ישראל, תהיה אחדות, ויהיו בחינת שולמית, שלום כללי בעם ישראל, ואז השלום הכללי של עם ישראל ישפיע גם עליהם. עכשיו תראו דבר מעניין. אם אני מוציא את השין של ירושלים, שהם רוצים בשביל להשלים את המילה שקר. כן? הם רוצים אותה. מה נשאר? איזה אותיות? ירו לים. ירו זה לזרוק. כמו יריה. לזרוק לים. אם הם חס ושלום, שתי הקליפות האלה, קוסטנטינטה ורומא, מתחברות בחינת שור וחמור יחדיו, מה אנחנו מקבלים? ירו לים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברחמיו, מונע שלום בין קוסטנטינטה לרומא, קוסטנטינה לרומא, כדי למנוע חס ושלום מצב שעם ישראל יזרק לים חס ושלום. עכשיו, החיבור הזה, מי שמנסה כבר לעשות אותו, הוא עשיו, שהוא בחינת רומא, הוא הולך, אחרי שהוא לא מצליח לקבל את הברכות מהאבא שלו, לאן הוא הולך בשביל לקראת אישה? לישמעאל, לאסלאם. מחלת, מחלת. הוא הולך לקראת אישה את מחלת, בת ישמעאל. עשיו הולך להתחבר בשור וחמור יחדיו. הוא הולך לחפש את החיבור הזה, כדי למנוע מעם ישראל להגיע ליעד שלו, לתכלית שלו וכרצה בהם. מה זה יום ירושלים? יום ירושלים זה היום שבו אנחנו אוחזים את השין, שלושת האבות וארבע אמהות, כי שין יש לה שלושה וווים, שלושה ראשים, אבל אם תעשו מעגל סביבה, אז אתם תראו שיש לה ארבע שנכנסים פנימה, שמשלימים אותה לעיגול, כמו על התפילין, שיש לנו שלוש בצד ימין וארבע, שין בת ארבע, ארבע וווים בצד שמאל, זה שלוש אמהות, שלוש אבות וארבע אמהות. אנחנו, כשאנחנו מתחברים לכוח הזה, של שלוש אבות וארבע אמהות, כוונת הדברים, ודאי שאנחנו מתחברים לאברהם, יצחק, יעקב, שרה ורבקה, רחל ולאה, זה ודאי, זה פשט. אבל אנחנו מתחברים למה שהאבות והאמהות מסמלים עבורנו. זה הדבר הכי חשוב בהבנה של ירושלים. ירושלים, התפקיד שלה, ירושלים כעיר שחוברה ליחדיו, אומרת הגמרא בירושלמי בחגיגה, שעושה כל ישראל חברים. ירושלים עושה כל ישראל חברים. מה פשט שכל ישראל חברים? שיש אהבה, אחווה, שלום ורעות. שיש חיבה אמיתית בעם ישראל. זה הכוח של ירושלים. למה הזכרתי גם את כל זה? כי, בעזרת השם, יום ירושלים מגיע, יש, ביום ראשון, יש חשיבות עליונה דווקא השנה ודווקא בעת הזו שאנחנו נמצאים בה עם כל המצב, גם הפוליטי, אבל בעיקר עם המצב הפנימי בינינו לבין אויבינו בארץ ישראל. הדבר הכי חשוב כרגע, הדבר הכי חשוב זה לחזק את ירושלים, וכל מי שיכול להגיע למצעד הדגלים או להגיע ביום ירושלים, בכלל ירושלים, תבוא עליו הברכה. אני לא יכול לסיים לפני שאני מזכיר, יש בשבועות אנחנו מקיימים בכלל ישראל, בבית ספר עמית, אירוע שנקרא איכל של תורה, או מרכז התורה של רעננה. זה בשיתוף עם הרבה מאוד גורמים. יהיו שיעורים לנשים, ושיעורים לגברים, ושיעורים בצרפתית, ושיעורים לנוער, וטישים, והתוועדויות. יהיה הרב פרץ עין אורן, יהיה הרב יואל בן הראש, יהיה הרב רז, שמלמד למבחן בגרות בגמרא שבא מיד אחרי, ויהיה הרב קצין, ויהיו רבנים נוספים. ויהיה כמובן התיקון המסורתי, שהוא עיקר ולב הכל. הכל. עיקר ולב הכל. לא, עם כל הכבוד, ואני אומר את זה באמת, עם כל הכבוד והערכה לכל דבר. מי שעושה את התיקון המסורתי נהנה מהבטחת האריזל, כמו שהוא מבטיח בשאר הכוונות, בצורה הכי מפורשת. דקה. זהו, אני אסיים.
לא יודע.
נפל. אומר קרא, ולא עוד, אלא שצריך האדם שלא לישון בלילה הזאת כלל. זה לא חל על נשים, תהיו רגועות, אתם לא צריכות את זה. ולא עוד, אלא שצריך האדם שלא לישון בלילה הזאת כלל, ולהיות כל הלילה נעורים ועוסקים בתורה, כנזכר באורך בהקדמת ספר הזוהר, פרשת בראשית, פרשת אמור. הוא מביא את זה מהזוהר, יש לי פה את הזוהר, לא יכול להקריא את זה, עכשיו אין זמן. ודע, כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת כלל, אפילו רגע אחד, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו, ולא יערה לו שום נזק בשנה ההיא. שום נזק. לא מכוניות, לא בתים, לא חס שלום בבריאות, לא בשלום בית, לא בשום דבר. שום נזק. וכמו שכתב רשבי בהקדמת בראשית, וזה לשנות, דאי פוקאו שטה בשלם. הוא יוציא את אותה שנה בשלום. עכשיו לא משנה אם זה אותה שנה, זה עד ראש השנה, אם אותה שנה זה עד שבועות הבא. מי לא רוצה לקבל הבטחה כזו? כל מה שהוא צריך זה לידות שינה מעיניו, להתייחס ברצינות, לשבת לעשות את התיקון שהאריז"ל קובע בהמשך, שזה התיקון, מה שאנחנו עושים, התיקון המסורתי, ספר דברים, משנה תורה כמובן, לא, זה בהושענא רבה במשנה תורה. אנחנו קוראים את ההתחלה והסוף של פרשיות התורה, אנחנו קוראים את ספר תהילים, זה יום ההילולה של דוד המלך עליו השלום, אנחנו קוראים את ספר המצוות, את כל תרי"ג מצוות, הרמב"ם, וכמובן קטעים מן הזוהר. ורבותיי, ולא עוד, אלא שהוראת חיי האדם בשנה היא תלויה בעניין הזה, כי אם לא ישן כלל, ודאי שלא ימות בשנה ההיא, ודאי בזה. מי שעושה הבטחה של האריז"ל, לא יודע אם האריז"ל היה חי, היה מחלק עכשיו פתקים כאלה, שאני נותן לך עכשיו פתק, אתה לא קורא לו שום דבר בשנה הבאה, אין לי ספק שהיינו עומדים בתור, גם יצר שבועות בשביל לקבל את הפתק הזה. הנה יש פה את הפתק, מכתב אישי לכל אחד, יהיה רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.